מעבר לנהר סמבטיון, על עשרת השבטים האבודים.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום, י' בטבת, שנת 2740 לחורבן ממלכת ישראל. שם הפרק, מעבר לנהר הסמבטיון, על עשרת השבטים האבודים. אני דוקטור אינן אבקסיס. פרק זה הינו פרק מחוץ למניין, והוא גם הקלטה מחודשת של פרק 97. שם היה קהל נמרץ, פעיל ומעורב. מה שהקשה על האזנה רצופה בחלק מהזמן. הפעם זה רק הטקסט, המיקרופון ואני. פרק מחוץ למניין, לכבוד י' בטבת, תחילת המצור הבבלי על ירושלים, וכן לכבוד יום הולדתי הלועזי, שיצא במקרה היום. בדיעבד, כל הסימנים היו שם. תמיד בדיעבד. מאוד קשה לתפוס תהליכים בהתרחשותם. אנשים כמו ירמיהו או צ'רצ'יל, יש פעם בכמה דורות. ובדרך כלל, בזמן האירועים, מתעלמים מהם במקרה הטוב. בטרם נדון בגולי עשרת השבטים, ניתן רקע קצר. ירובעם השני, 784 עד 748 לפני הספירה, בנו של יואש, מלך ישראל, הביא את ממלכת ישראל לשיא גדולתה ותפארתה. ציטוט, הוא, ירובעם, השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. סוף ציטוט. אגב, במקביל התחזקה גם ממלכת יהודה. ציטוט, הוא, עוזיה, בנה את אלת וישיבה ליהודה. סוף ציטוט. חשוב לציין, בניגוד למה שהמקרא מספר לנו, הרי ממלכת ישראל היא הגדולה, החשובה והחזקה, ולא ממלכת יהודה. אבל את המקרא ערכו אנשי יהודה. מהשיא הדרך מוליכה למטה כידוע. ירובעם השני היה המלך היציב האחרון בממלכת ישראל. החל מימי בנו ויורשו זכריה, גלשה ממלכת ישראל לאי יציבות שהסתיימה בחורבן. במקביל, החלה האימפריה האשורית בהתפשטות מערבה. שתי המגמות הללו, אי יציבות פוליטית פנימית ואיום חיצוני, הצטלבו בנקודת החורבן של ממלכת ישראל. זכריה בן ירובעם מלך חצי שנה. ציטוט, בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירובעם על ישראל, בשומרון, 6 חודשים. סוף ציטוט. בהמשך נכתב על זכריה, ציטוט, ויקשור עליו, על זכריה, שלום בן יבש, ויקהו קבל עם, בתרגום ה-70 כתוב יבלעם, וזה עדיף, אתר ליד ג'נין, המילה הארמית קבל היא מאוחרת בעליל, יש פה שגיאת מעתיק, ונמשיך, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא למור, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, ויהי חן. סוף ציטוט. זכריה נרצח על ידי שלום בן יבש, אולי מהעיר יבש גלעד. בדם ואש שלום קם, בדם ואש שלום נפל. ציטוט, שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה לעוזיה מלך יהודה. וימלוך ירח ימים בשומרון. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי שלום וכישרו אשר קשר, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. סוף ציטוט. לאחר חודש, שלום נרצח על ידי מנחם בן גדי, כנראה משבט גד. יש הרואים בשלום את שליחו של מנחם, שהתאהב בשררה ונרצח. אפשר כי מדובר בגורמים מעבר הירדן, יבש גלעד, שבט גד, שתפסו את השלטון בשומרון. מנחם הבין מיד מיהו הבריון החדש בשכונה. תגלת פילעשר השלישי מלך אשור. ציטוט, בפול מלך אשור, פולו זה השם הבבלי של תגלת פילעשר השלישי, על הארץ, ויתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו איתו, להחזיק הממלכה בידו. סוף ציטוט. תגלת פילעשר השלישי העדיף לסמוך את ידיו על מלך מקומי, שיכיר באשור ויחסוך לו מסע צבאי. מנחם מלך 10 שנים ומת בכוחות עצמו, לשם שינוי. בנו ויורשו של מנחם, פקחיה, עבר לעולם האמת בטרם עת. ציטוט, בשנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשומרון 2 שנים. דילגתי קצת. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויקהו בשומרון, בארמון בית המלך, את ארגוב ואת האריה, ואימו 50 איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה, וכל אשר עשה, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. סוף ציטוט. פקח ניהל מדיניות הרפתקנית, ובעיקר טיפשה מול האשורים. פקח ניסה לארגן קואליציה אנטי-אשורית, יחד עם ארם דמשק ויהודה. אבל אחז מלך יהודה, שהבין מי נגד מי, סירב להצטרף. ציטוט, אז יעלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל, ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז, ולא יכלו להילחם. דילגתי קצת. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור, למור, עבדך ובינך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם, ומכף מלך ישראל הקומים עליי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית אדוני, ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגלה הקירה, ואת רצין המית. סוף ציטוט. אחז מלך יהודה הפך למלך וסל, כלומר מלך כפוף, לתגלת פילעשר השלישי מלך אשור. אני מזכיר את פרק 95, בן 16 שנה במולכו, על אחז מלך יהודה. בדף הפרק שמתי קישור. לגבי פקח בן רמליהו, המצב היה קשה יותר. ציטוט, בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילעשר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה, ואת ינוח ואת קדש, ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. סוף ציטוט. ממלכת ישראל איבדה את הגלעד, הגליל והחוף. רק אזור שומרון נותר בידי פקח. כלומר, הרפתקנותו של פקח עלתה לממלכת ישראל בקרוב ל-80% משטחה. המסע של תגלת פילעשר השלישי למערב, בו השתעבד אחז, נזכר גם במקורות האשוריים. ציטוט, מנחה מעט, מתנבל מערבד, סניפו מבית עמון, שלמנו ממואב, מיטינטי מאשקלון, יהואחז מיהודה, קוסמלך מאדום, מוץ שבור, חנון מעזה, זהב, כסף, בדיל, ברזל, עופרת, בגדי צבעונים, גוטנות, בגדי ארגמן של ארצם, כל דבר יקר, תוצרת הים והיבשה, יבול ארצם, אוצרות מלכות, סוסים, פרדים רתומים לעול, קיבלתי. סוף ציטוט. בשל אובדן השטחים, נרצח פקח בן רמליהו, ציטוט, ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, בשנת 20 להיותם בן עוזיה. סוף ציטוט. פקח עלה ברצח, וירד ברצח. ככה זה. המידע על הושע הוא דל למדי. ציטוט. בשנת 12 לאחז מלך יהודה, בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון, על ישראל, 9 שנים. סוף ציטוט. גם הושע הפך למלך וסל, לתגלת פילעשר השלישי. כאילו שהייתה לו ברירה. עניין המלכת הושע נזכר אצל תגלת פילעשר השלישי. ציטוט, את פקח מלכם הרגו, ואת הושע כמלך המלכתי עליהם. סוף ציטוט. יש לפנינו ברית בין שונים. וברשותכם, כמה מילים על בריתות. בריתות בימי קדם, וגם היום, נחלקו לשני סוגים. ברית בין שווים וברית בין שונים. ברית בין שווים היא ברית בה שני הצדדים שווים בכוחם פחות או יותר. כפועל יוצא, ההתחייבויות דומות. בריתות בין מדינות כרוכות גם בהיבטים כלכליים וצבאיים. כך למשל, ברית בין יהודה לישראל, או ברית בין בלגיה להולנד. ברית בין שונים היא ברית בה יש צד חזק וצד חלש. כפועל יוצא של העוצמה, ההתחייבויות הן שונות. במרבית המקרים מדובר במעצמה ובממלכה וסלית. הצד החלש מתחייב. 1. להכיר בריבונות החזק. 2. להעלות מס לחזק. 3. לא לפנות לחזק אחר. הצד החזק מתחייב. 1. להגן על החלש. וזהו. זה בדיוק מה שאחז ביקש מתגלת פילסר השלישי, ככתוב, עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליי. במקרה של הפרת הברית, הצד החזק יעניש את הצד החלש בחומרה למען יראו ויראו. למשל, בבל החריבה את ירושלים כעונש על המרד. ונחזור להושע, ציטוט, בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. דילגתי קצת. עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. ויעצרו מלך אשור, ויעשרו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. סוף ציטוט. הושע היה כפוף לאשור כאמור, אולם הוא הפר את תנאי הברית. ככתוב, עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. הקטן משלם לגדול. וימצא מלך אשור בהושע קשר, כלומר מרד, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. סוף ציטוט. הושע גם פנה לחזק אחר, מלך מצרים, גם לא העלה מס, וגם לא הכיר בריבונות של מלך אשור. במילים אחרות, מרד. הושע פנה למצרים בתקווה לעזרה מצד המעצמה המתחרה. מצרים ראתה בארץ ישראל את החצר האחורית שלה, מאז ימי תחותמס השלישי, שכבש את ארץ ישראל וסוריה, וכונן את האימפריה המצרית. הושע העדיף חרה, ישן במרכאות, על פני חדש. הסיבה לפנייה למצרים קשורה ליחסי מצרים ואשור. עם כל הכבוד לארץ ישראל, הפרס הגדול הוא מצרים. ארץ עשירה בצורה בלתי רגילה, אז, היום קצת פחות. למצרים יש אינטרס ברור לעצור את המעצמה הצפונית כמה שיותר רחוק ממצרים. הם עוד ישלחו כוחות לעזרת חזקיהו שמרד באשור ולצדקיהו שמרד בבבל. ברור שמצרים תעזור לממלכת ישראל נגד אשור. נקודה בעייתית היא זהותו של סו מלך מצרים. לא מוכר לנו אף מלך מצרי בשם סו. הפתרון המקובל הוא שסו הוא שיבוש של סייס, עיר במצרים, ושנפלה מילה. כלומר, היה כתוב אל סו, אל מלך מצרים, אך האל השנייה נפלה ונשאר נועים אל סו מלך מצרים. כך או אחרת קשה הדבר. אולם זה לא הדבר היחיד הקשה בתיאור זה. סדר האירועים פה מעט מוזר. ככתוב, ויעצרהו מלך אשור, את מלך ישראל, ויעשרהו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון. סדר האירועים מעט מוזר. הושע מרד, נעצר, הושם בבית הכלא, שומרון הושמה במצור, שומרון חרבה. לכאורה, שלבים 4 ו-5, המצור והחורבן, צריכים לבוא לפני שלבים 2 ו-3, מאסר המלך המורד. פתרון אפשרי הוא שהסופר המקראי, בדומה לסופרים האשוריים, כתב לפי סכמה. קודם כל גורל המלך המורד, ואחר כך גורל עירו. אחרים הציעו שהושע מרד נכנע לאשור, אבל אנשי שומרון המשיכו במרד. זה מתקשר לבעיה אחרת הנוגעת לזהותו של כובש שומרון, בעיה בה נדון להלן. העדות לכיבוש שומרון יש בכרוניקה הבבלית. הכרוניקה היא חיבור היסטורי מבבל המונה את האירועים המרכזיים בבבל שנה בשנה. כיוון ששלמן עשר היה גם מלך בבל, הרי פעולותיו תועדו בכרוניקה. בכרוניקה נכתב, ציטוט, שנה שתיים, תגלת פיל עשר, בחודש טבת הלך לגורלו. 18 שנה מלך תגלת פיל עשר בארץ אקד ואשור. מהן שנתיים היה מלך בארץ אקד, כלומר בבל. בחודש טבת, ביום כ"ה, שלמן עשר, הידוע כשלמן עשר החמישי, בארץ אשור ואקד היה למלך. הוא הרס את שומרון. סוף ציטוט. כיבוש שומרון הוא האירוע המרכזי בחמש שנות מלכות שלמן עשר החמישי. אירוע זה נזכר בכרוניקה הבבלית, היות וחלק מאנשי בבל יושבו בשומרון. ציטוט, והווה מלך אשור מבבל ומקוטה ומעווה ומחמת וספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. סוף ציטוט. באופן טבעי, אירוע זה זכה להתעניינות הבבלים. אולם להצלחה אבות רבים כידוע. סרגון השני, יורשו של שלמן עשר החמישי, כתב, ציטוט, צרתי ולחדתי את שומרון. 27,290, בכתובת אחרת כתוב 27,280, אנשים היושבים בתוכה, שללתי. 50 מרכבות, בכתובת המקבילה כתוב 200, מתוכם גייסתי, ואת שאריתם לימדתי משמעת, את סריסי הפקדתי עליהם, כלומר יש נציב אשורי בשומרון, ואת מס המלך הקודם היטלתי עליהם. סוף ציטוט. דבר זה תואם את המסופר במקרא, ואת המדיניות המקובלת של האשורים באותה עת. סרגון גייס לצבאו 50 או 200 מרכבות על צוותיהן. מרכבה, בדומה למטוס ופחות לטנק, היא עסק יקר מאוד. הכשרת הצוות גם כן יקרה וממושכת. אין כל סיבה לקחת אוצר בלום של עשרות או מאות מרכבות ולזרוק אותו לפח. ממילא לחיילים אלה אין מקצוע אחר והמקצוע מבוקש. אז מי כבש את שומרון? תשובה אחת, שלמן עשר. סרגון התהדר בנוצות לא. תשובה שנייה, סרגון. המקרא והכרוניקה, שנכתבו זמן רב אחרי האירועים, שוגים. תשובה שלישית, גם וגם. 3 א', שלמן עשר דיקה את המרד. מת, פרצה מרידה נוספת שאותה דיקה סרגון. ו3 ב', שלמן עשר התחיל, מת באמצע, סרגון גמר את הסיפור. לדעתי, כובש שומרון הוא שלמן עשר, וסרגון ניחס לעצמו את כיבוש שומרון על מנת להראות שכבר בשנתו הראשונה הוא היכה את אויבי אשור. הכיבוש האשורי, כמעט בכל מקום, אופיין בשלושה שלבים. כל שלב תלוי באי קיום קודמו. השלב הראשון הוא השארת המלך המכהן תמורת שבועת נאמנות וכמובן מיסים. במידה והמלך מרד, עוברים לשלב השני. החלפת המלך הבעייתי בבן משפחה אחר, אח או משהו כזה, מה שחוסך לאשורים את כאב הראש של ניהול הממלכה. אבל אם תושבי הממלכה לא יודעים מה טוב להם ושוב מורדים באשור, הרי 3, מגלים את משפחת המלוכה וחלקים מהאוכלוסייה וממנים פחה או נציב אשורי. הגליית חלק מהעם נועדה להשיג כמה מטרות. 1. ניתוק העם מאדמתו יקטיל את סכנת המרד. 2. בארץ החדשה, הגולים תלויים בשלטונות. כמיעוט בקרב רוב, לא תמיד אוהד. 3. אכלוס שטחי האימפריה, שסבלה לעתים מיתת אכלוס. 4. הטמעת הגולים במרחב התרבותי של האל אשור. על מנת לא לשבור את חוט השדרה הכלכלי של הארץ, שאוכלוסייתה הצטמצמה, ועל מנת שהארץ תמשיך להעלות מיסים, הובאו גולים אחרים. חילופי אוכלוסייה. הגליה הראשונה נקרחה במסע תגלת פילסר השלישי בשנת 734 לפני הספירה. ציטוט, בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. סוף ציטוט. הגליה נזכרת גם בכתובות תגלת פילסר השלישי עצמו. ציטוט, ארץ בית עומרי, הכוונה ממלכת ישראל, חיילי צבאו שבור, כל אנשיו שבור, לאשור הובלתי, את פקח מלכם הרגו, את הושע כמלך עליהם המלכתי. סוף ציטוט. עניין ההגליה נזכר בכתובת סרגון השני כאמור, 27,290 או 280 במקום אחר, אנשים היושבים בתוכה שללתי. אולם ההגליה הייתה דו-סטרית בעיקרה. ככתוב בבקרה, ציטוט, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומעבה ומחמת וספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בעריה. סוף ציטוט. ובכתובת סרגון, ציטוט, סרגון, הכוונה, הלוכדת בני תמוד, איבדיד, מרסימני, עיפה, ואשר שאריתם העברתי והנחתים בתוך ארץ בית עומרי, ממלכת ישראל. סוף ציטוט. עד כאן המבוא הקצרצר לרקע להגליית עשרת השבטים. ועתה לשאלה, אז מה קרה לעשרת השבטים? איפה הם? מה הם לוחות הזמנים של המעבורת על נהר הסמבטיון? התשובה היא שחלק קטן יחסית נטמע באימפריה האשורית, אבל רוב עשרת השבטים הם פה בינינו. זה אנחנו. גם אנחנו. אז איך נוצר המיתוס על עשרת השבטים האבודים? הרי מיתוס לא נוצר יש מאין. התשובה נעוצה במקרא. בפרק בו תוארה הגליה, הכניס מחבר ספר מלכים, הסבר ארוך ומנומק לגבי סיבות ההגליה ותוצאותיה. ציטוט. והלכו בני ישראל בכל חטות ירובעם אשר עשה, לא סרו ממנה, עד אשר הסיר אדוני את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. עד כאן החורבן והגלות, ועתה מה קרה בהמשך. ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומעבר ומחמת וספרוויים, ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל, והרשו את שומרון וישבו בעריה. ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. הגולים שהובאו זה לא מכבר, לא מכירים את האל המקומי, ולא עבדו לו. הוא בכעסו שלח אריות שטרפו אותם. ונמשיך. ויאמרו למלך אשור למור, הגויים אשר הגלת ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בם את האריות, והינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ויצב מלך אשור למור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר הגליתם משם, והלכו וישבו שם ויורם את משפט אלוהי הארץ. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון, וישב בבית אל, ויהי מורה אותם איך יראו את אדוני, כלומר איך יקיימו את הפולחן שלו. הנה הפתרון. כהן לאדוני אלוהי ישראל הוחזר מאשור, לימד אותם לסגוד לאל המקומי, והבעיה נפטרה. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. ונמשיך. ויהיו עושים גוי גוי אלוהיו, והניחו בבית הבמות אשר עשו השומרונים גוי גוי בעריהם, אשר הם יושבים שם. ואנשי בבל עשו את סוכות בנות, ואנשי חוט עשו את נרגל, ואנשי חמת עשו את אשימה, והאבים עשו את נבחז ואת תרתק, והספרבים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וען המלך, אלוהי ספרוויים. מדובר בעובדי אלילים, כן? ויהיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם, כלומר אנשים פשוטים, כהני במות, והיו עושים להם בבית הבמות, את אדוני היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים כמשפט הגויים אשר הגלו אותם משם. עד היום הזה הם עושים, כמשפטים הראשונים, אינם יראים את אדוני, ואינם עושים כחוקותם וכמשפטם, וכתורה וכמצווה אשר ציווה אדוני את בני יעקב, אשר שם שמו ישראל. כלומר, האנשים האלה קיימו פולחן מעורב גם את אליהם הקודמים וגם את אדוני אלוהי ישראל, דילגתי קצת, ולא שמעו, כי אם כמשפטם הראשון הם עושים, ויהיו הגויים האלה יראים את אדוני, ואת פסיליהם היו עובדים, גם בניהם ובני בניהם, כאשר עשו אבותם הם עושים, עד היום הזה. סוף ציטוט. לפי הקטע המקראי, כל אנשי ישראל גלו, ובמקומם הביאו האשורים גויים גמורים לחלוטין, שקיבלו את דת ישראל למרית עין, אבל בפועל מדובר בעובדי אלילים, בני עובדי אלילים, בני בניהם של עובדי אלילים. בקטע הזה בא לידי ביטוי המדיניות של האימפריה האשורית. לאשורים הייתה שיטה, קודם ירו צרור, אחר כך זרקו רימון, אחר כך נחו. תגלת פיל 10 הקים את האימפריה הנאו-אשורית. אימפריה מעצם טבעה היא יצור רב-לאומי. והלאומים השונים לא אוהבים להיות כפופים לאימפרטור רחוק. על כן, מדינות שונות נטו למרוד באשור. הדרך העיקרית בה נקטו האשורים על מנת לצמצם את סכנת המרד, היא הגליית העם מארצו. והזכרנו שעל ידי ניתוק הקשר בין העם ומולדתו, קטן מאוד הסיכוי למרד. מה עוד שהגולים הם מיעוט במקומם החדש? מיעוט התלוי בשליט האשורי. מיעוט שלא ימרוד. לא תופתעו לגלות ודאי, שגם במקרה זה עם ישראל הוא יוצא דופן, ואני מזכיר את מרד התפוצות. יהודים שמרדו באימפריה הרומית מחוץ לארץ ישראל. יהודי לוב, מצרים וכפריסין מרדו ברומאים בין השנים 115 עד 117 לספירה. אחרי המרד הגדול ולפני מרד בר כוכבא. כיוון שהאשורים חשבו כלכלית, הרי ריקון הארץ מיושביה הוא מעשה אווילי. מי יאבד את האדמה? מי יעלה לי מיסים? מי יניע את הכלכלה? על כן, בכל מקרה של הגליה, בעיקר האליטות כאמור, מיהרו האשורים להביא גולים אחרים לארץ המתרוקנת. מעין חילופי אוכלוסייה. האשורים הגלו תושבים משומרון, ובמקומם הביאו גולים מבבל. ונתחיל בנטמעים. לאשורים הייתה מדיניות ברורה של הטמעת הגולים באימפריה והעברתם תהליך אשוריזציה. עדות לתהליך יש דווקא בעת מסע סנחריב, אומר חזקיהו, עת סנחריב הטיל מצור על ירושלים. וכך נכתב, ציטוט, וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים, ויעלו ויבוא ירושלים, ויעלו ויבוא ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה, אשר במסילת שדה חובס. ויקראו אל המלך ויצא אליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, ויאמר אליהם רב שקה, אמרו נא אל חזקיהו, כה אמר המלך הגדול מלך אשור. ופה בעצם מתחיל נאום רב שקה. סוף ציטוט. רב שקה הוא התואר, לא השם. רב שקי, כלומר שר המשקים. טרטן הוא שר הצבא, ורב סריס הוא המשרת הראשי, שערשי, ולא סריס במובן המודרני. רב שקה הוא שנשא את דברי מלך אשור. הנאום עצמו הוא מלאכת מחשבת של לוחמה פסיכולוגית. פתחות מעניינת יש בהמשך הנאום, ציטוט, ויומר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויומר אליהם רב שקה, הל אדוניך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צועתם ולשתות את ממי רגליהם, עמכם. ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית וידבר ויומר, שימו דבר המלך הגדול מלך אשור. ופה זה ממשיך, סוף ציטוט. שליחי חזקיהו המבועתים מדברי רב שקה ביקשו ממנו לא לדבר עברית אלא ארמית. שפה שהתחילה לשמש כשפה הבינלאומית אז, על מנת שהמוני העם לא יבינו. הנקודה המרתקת היא שרב שקה דיבר בעברית, יהודית. זאת ועוד, רב שקה בנאומו הכיר טוב מאוד את האמונה והפולחן של ארץ יהודה. חזל קבעו חד וחלק, רב שקה ישראל הוא. סביר מאוד שהם צודקים לחלוטין. 21 שנה קודם למסע סנחריב, חרבה שומרון. האליטה הובאה לאשור. אפשר שרב שקה הוא פקיד ישראלי שהמשיך את הקריירה באשור, או שיצא לגלות כנער ועלה לגדולה באשור. זו דוגמה למי שנטמע, ורק הד קלוש הזכיר לנו את ישראליותו. אלה היו הנטמעים. בניגוד לרושם המקראי, הרי האשורים לא הגלו את כל אנשי ממלכת ישראל. לאורכי המקרא, מיהודה, בימי הבית השני, עת הפילוג בין היהודים לשומרונים הלך והתהווה, היה אינטרס ברור להציג את תושבי ממלכת ישראל לשעבר כגויים גמורים שאין להם חלק ונחלה בעם ישראל. ואם צריך לעוות את ההיסטוריה, אז לא נורא. המציאות היא אחרת. האשורים הגלו רק את האליטות, אבל את עיקר העם הם השאירו. מישהו צריך לעבד את האדמה ולהעלות מיסים. אגב, גם חורבן יהודה לא לווה בריקון מוחלט של ארץ יהודה. רוב אנשי יהודה נשארו במקומם. למעשה, הגלות היחידה שהתקרבה לריקון הארץ מיושביה, הראה לאחר מרד בר כוכבה, וגם אז היה צריך את המרד הגדול ברומאים, שיעשה חלק ניכר מעבודת הגלות. הממצא הארכיאולוגי מראה כי התרבות החומרית לא השתנתה כמעט. אוכלוסייה חדשה משמע תרבות חומרית חדשה. והנה, באתרים ישראלים לאחר 722 לפני הספירה, התרבות החומרית לא השתנתה כמעט. כלומר, אותם אנשים המשיכו את חייהם כמקודם. ההבדל היחיד בחיי היומיום הוא עבור מי גובים את המיסים. וסביר שאותם אנשים המשיכו לגבות את אותם המיסים. אפילו במקרא עצמו יש עדויות, ישירות ועקיפות, שלא כולם גלו. שימו לב מה סופר על חזקיהו מלך יהודה לאחר חורבן ישראל. בספר דברי הימים תוארה חגיגת הפסח של חזקיהו לאחר חורבן ישראל, ציטוט, וישלח חזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל, ויבייץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני, כלומר באייר, וזה בהתאם ללוח השנה הישראלי, לא היהודאי, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל, מבאר שבע ועד דן, דן זה בצפון רבותיי, לבוא לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב. והלכו ארצים באגרות מיד המלך ושריו, בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמור, בני ישראל, שובו אל אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, וישב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. סוף ציטוט. חזקיהו מזמין אנשים לסדר בשטחי ממלכת ישראל לשעבר. עצם הזמנתם מראה שחזקיהו ראה בהם ישראלים כשרים למהדרין. בתיאור רפורמת יושיהו, 100 שנה אחרי חורבן ישראל, סופר ציטוט, וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נטץ וישרוף את הבמה, הדק לעפר ושרף אשרה. סוף ציטוט. כלומר, 100 שנה לאחר החורבן, מקדש בית אל עדיין פעיל. ומדוע הוא פעיל? כי האוכלוסייה נשארה במקום. זאת ועוד. שבי ציון מבבל שבו לאחר הצהרת כורש אל ארץ יהודה ואליה בלבד. ציטוט. ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו. בני בית לחם, 123. אנשי נטופה, 56. אנשי ענתות, 128. בני עזמוות, 42. בני קריית ערים, כפירה ובערות, 743. וזה ממשיך אבל לעניין ברור. סוף ציטוט. אין שום יישוב הנמצא דרומה מבית צור, כי שם האדומים כבר יושבים, מה שמכונה במקורות בית שני אדומיה. הסיפור עם האדומים הוא מרתק ולא נרחיב. נגענו בקצרה בפרק על ספר עובדיה, בדף הפרק שמתי קישור. צפונה מבית אל, מזרחה מיריחו ומערבה מלוד. כלומר ארץ יהודה במובנה הצר והמצומצם. אבל לפתע, בתקופה החשמונאית, כמה דורות לאחר מכן, הגליל והגלעד מלאים ביהודים. יהודים להם מלכי בית חשמונאי סייעו ועזרו. ממלכת החשמונאים, שהתחילה את דרכה במרד הקטן ההוא במודיעין, שלטה ביהודה וגם בגליל המלא יהודים. מאיפה הם הגיעו פתאום? הלא הארץ התרוקנה מיהודי הכליל. לכאורה, ושבי ציון שבו רק אל ארץ יהודה? התשובה היא, הם לא הגיעו, הם היו שם כל הזמן. אלו הם צאצאי ממלכת ישראל, שלאחר חורבן שומרון ובעיקר רפורמת יושיהו, העבירו את מרכזם הרוחני לירושלים. אז מה קרה לעשרת השבטים? חלק מגולי ישראל נטמעו באימפריה האשורית כאמור. חלק קטן היו אולי הבסיס ליהדות עיראק וקורדיסטן, ששוכנת בצפון עיראק של ימינו. חלק הפכו למה שאנו קוראים היום שומרונים. השומרונים והיווצרותם אלו נושאים מרתקים ומדהימים, אבל מפאת קוצר הזמן לא נרחיב עליהם. רק אציין שבדת ישראל יש שני פלגים, הצפוני והדרומי, כמו התנועה האסלאמית. הפלג הדרומי רואה בהר הבית את המקום הקדוש, בירושלים את עיר הבחירה, ובקרוב, שור מחונף, את מייצג האל. הפלג הצפוני רואה בהר גריזים את המקום הקדוש, בשכם את עיר הבחירה, ובעגל את מייצג האל. הפלג הצפוני הם השומרונים, והפלג הדרומי הם היהודים, אנחנו. אבותינו, וגם אבות השומרונים, עמדו במעמד הר סיני כתף אל כתף. אבל החלק הארי מעשרת השבטים נשארו במקום יושבם והפכו ליהודים לכל דבר ועניין. עשרת השבטים הם אנחנו. לא בפרו, לא בהודו, לא במוזמביק ולא באוסטרליה. פה. בהמשך חלק מהם יתנצר וחלק ימשיך ויתאסלם. למעשה, רוב הפלסטינים המקוריים, לא החלק הגדול שיגרו הנה בתקופת המנדט הבריטי בגלל הסגזוג הציוני, הם יהודים מומרים. זהו, עד כאן, מעבר לנהר הסמבטיון, על עשרת השבטים האבודים. פרק מחוץ למניין. תודה לכם שהזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים הרמון, עמית פלאצ'י, אורן קריסטל, ליאור סלע, אזוב הקיר ואלון גלוסקה. שהפעם לא העירו על הטקסט דבר וחצי דבר, כי זו הייתה הרצאה בפני הקהל הרחב. אבל אני רוצה להודות להם על פעילותם השוטפת לאורך כל השנה. אלו הם האנשים שחוסכים מכם הרבה בלבולי מוח ודואגים לשייף וללטש את הטקסט. אם כי ברור שכל התרויות השגיאות וההבלים שאני אומר הם על אחריותי בלבד. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות והמריצו את חבריכם לנוקם אתכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות רמות מנשה, שתעלוזנה בנות רמות נפתלי. הדואל הוא ilan@ilanabc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין דומם, ורשימת התפוצה מחכה לכם גם כן. אני מזכיר את ערוץ הטוויטר שלנו. חפשו דברי הימים. ספרי, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, ווייקהו ואימיתהו ואימלוך תחתיו, על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים באתר לכל דורש. אני יודע, לא תמיד נעים לחזר לפתחים, להציק לעוברים ולשווים בסיפורים על העסקת המדהים הזה. אז עכשיו נפתח פתח חדש. מלבד הדרכים הישנות לתמיכה בהסקט, מפה לאוזן, הרצאות וחוגי בית, יש עכשיו שני ערוצי פעולה ישירים ואישיים. דרך אחת היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר co.fi. באתר שמתי קישור וגם בדף הפרק במקום בולט. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריאון כאמור. תמיכה שאפשר לבטלה בכל עת, למרות שלא ברור מי ירצה לעשות את זה. כל אחד המעוניין לתמוך בתוכנית באופן קבוע, בוחר את דרגת התמיכה ובהתאם את התמורה המתקבלת. יש 4 מדרגות, אולי בעתיד אוסיף 5. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בשבט. ובוא נחזור לאל עמרנה. שם הפרק נמוך קומה מלא עורמה, על תקופת אל עמרנה חלק ג'. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטו בטבת, עוד 5 ימים. שם הפרק יושב הבית האפל על שירי ערס שומרים. אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנך עם דוקטור ליאור הרביד בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר, לא עוצר לרגע. והפרקים החדשים והמחודשים שוכנים זה לצד זה ומחכים להעשיר ולהחכים אתכם. אני מזכיר את המצטרף החדש למשפחה, שהוא האח הצעיר של הפודקאסט של התנך. למה שבקתני? הסקט על ישו והנצרות הקדומה. דני הרמן ואני נודה לכם מאוד. אם תפיצו, תשתפו, תגיבו, תעוצו, עצה וכו'. בואו נשמע קטע נוסף.
השאלה היא, מתי בעצם חל הנתק בין היהדות לנצרות? עכשיו, אני יודע שזה תהליך ארוך של כמה וכמה דורות, אבל איפה אפשר להגיד, לשים את הנקודה ולהגיד, פה זה התחיל.
כן. קודם כל, כמו שאמרת, ישו במפורש ראה את עצמו כהגשמת הנבואות של הברית הישנה, וראה את עצמו כמגשים משהו בתוך הדת היהודית. וכשהוא מגייס את השליחים ושולח אותם להפיץ את את בשורתו, שהוא אכן המשיח, אני מצטט, הוא אומר, אל תלכו לדרך הגויים, אל תיכנסו לעיר של שומרונים, אלא לכו אל הצון העובדות אשר לבית ישראל. אז איך זה שיש היום 2 מיליארד איש שלא שומרים כשרות, לא נימולים, לא שומרים את השבת, והם עדיין חושבים שהם מאמינים לגיטימיים בישו? האמת שהפילוג התחיל כבר על ידי הדור השני של ההנהגה, ובמיוחד על ידי הבכיר שבשליחיו, שמעון יונה, שישו נתנו את הכינוי פטרוס, סלע, כן? פטרה, העיר החצובה בסלע בירדן, מכונה כך כי היא כולה סלעית.
ולסיום, שיתוף הפעולה עם רועי אזולאי נמשך. נשמע שיר נוסף של רועי, וזו הזדמנות להודות לרועי, שחולק עמנו את פרי עתו. להתראות.
ויורד יוסף מצרימה אל בית סריס פרעו, ויברך האלוהים בית אדוניו בעבורו, וכל אשר עושה יוסף מצליח בידיו, ויפקידהו על ביתו וגם מצא חן בעיניו. ויהי יוסף יפה מראה ותואר עד מאוד, והילוכו וגינוניו כולם אומרים כבוד, ואשת אדוניו הייתה נושאת אליו עיניה לפתותו ולמושכו עד כי יבוא אליה. ותאמר לו, שכבה עמי, בך נפשי חשקה. וימאן ויאמר לה, גדול עוון תשוקה, כי לא אוכל לחתו לאדוני כך בעורמה, כי מלבדך אין לא חסך ממני מאומה. ותתחלה אז אשת פוטיפר ביום חגם, והבית ריק היה, אין איש בו מלבדם. ובא יוסף הביתה לעשות את מלאכתו, ותתפסהו בבגדו, אמרה לנסותו. ותאמר לו, שכבה עמי, נפשי לך יוצאת, ויעזוב הבגד בידה וימלט. ובראותה כי נס יוסף, לא שר למרותה, ותקם צעקה לקרוא לכל אנשי ביתה. ראו כי איש עברי הביא עלינו, לצחק, כי בא לשכב עמי, ובקוראי והתרחק. וגם בגדו עזב אצלי בהר עמי קולי, ולא נותר אלא לראות מה יעש בעלי. וגם לבעלה אמרה, ראה כי עבדך, בגד באמונך היום, ובא אל אשתך. ועוד הוסיפה לספר כדברים האלה, להסיתו לשים יוסף עבדו בבית הכלא. ובשום עוד דבריה, ואיחר אף פוטיפר, ואת יוסף ציווה לשים בבית המאסר. אך לברר אמת, רק שאלה אחת נותרה. הבגד שעזב יוסף, מאיזה צד נקרא?